תיאור על מסכת כתובות על גדרי שטרות.
שלום לכולם. קודם כל ברשות ראש הישיבה של איתה, שהוא גם ידידי, אפשר לומר, הטוב משכבר הימים בישיבת מרכז הרב, תמיד היה גדול ממני וכבוד גדול יש לו, ואני שמח לבוא למקום שהקים כאן ומעולה של תורה בצורה כל כך מרשימה ויפה. ברוך תהיה הרב רב זלמן וברוכים אתם כולכם להשם. אני נעניתי לבקשה, אפשר לומר, לומר שיעור פה בישיבה הגדולה והקדושה הזו שלפנינו. אני מקווה שבדבריי אני מכוון פחות או יותר לסוגיות שאתם לומדים. אני הבנתי שמדברים פה על פרק שני במסכת כתובות, ועל פי זה קבעתי פחות או יותר את הנושא של השיעור. כפי שהבנתי, אתם קיבלתם את ההודעה, אז אני רוצה לדבר על מה שנקרא גדרים שבשטרות. כל מסכת כתובות עוסקת הרבה בעניינים האלה, ובמיוחד גם פרק שני, כאשר מלבדו גם יש פרק תשיעי, פרק הכותב, גם שם הנושא הזה בא לידי ביטוי במפורטרות, אבל גם בפרק שני. חשבתי שזה יהיה דבר נכון מצידי, לדבר וללמוד כאן על העניין של המושג של שטר חוב, לדבר עליו ולראות כמה סוגיות שקשורות אל העניין. כאשר באמת יש בתוך הפרק ובתוך המסכת סוגיות רבות, אפשר לומר, שעוסקות בעניינים של שטרות, ותמיד יש גם מחלוקות, לא תמיד, אבל בכל אופן יש הרבה מחלוקות ביניהם בתוך הדברים, ותמיד אני רגיל, זה אני כן תמיד רגיל, ואוהב לומר שכל מחלוקת תונה בירור והסברה. זה לא שיש סתם אחד אומר ככה ואחד אומר ככה. למה אומרים ככה ולמה אומרים ככה? זה בעצם יסוד הלימוד בעיון בגמרא. לדעת, ללמוד, אם יש מחלוקת, מה יסודות המחלוקת? לראות מאיפה זה בא. ונראה לי שבאמת הנושא של השטרות, יש בו כמה מחלוקות, אני יכול להזכיר כמה מהם, אולי נלך כאילו לפי הסדר. סוגיה ראשונה נמצאת בדף יוטט. אני מניח שהגעתם לדפים האלה, אני בסדר? יוטט, כף, כף, אלף, למדנו, לומדים, שאני לא בא אליכם ככה מבחוץ. אז יש לנו מחלוקת אם מודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו, לא צריך לקיימו. מחלוקת, מחלוקת בגמרא, מחלוקת בפסיקת הלכה, אז מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה, שמשה תמיד נראית לי כמחלוקת מאוד יסודית ומעניינת, וזה בדף כ"א עמוד א', בסוגיה של הוציא עליו כתב ידו. הוציא עליו כתב ידו שגובה מנכסים נחורים ואינו גובה מנכסים משעובדים, זה לכאורה גמרא פשוטה, אבל יש שם תוספות יפה, לא ארוך, מחלוקת בין הריף לרי בבעלי התוספות, לגבי הכוח של השטר הזה של הוציא עליו כתב ידו, האם רק נאמן לגבות כאשר זה ברור שהייתה הלוואה ולא טוענים שלא הייתה הלוואה לגבי זה, אבל האם גם יכול לומר, הוא לא יכול לומר פרטי כי יהיה בזה דין של שטר. אז מחלוקת בין הריף לריב, זה נראה לי מחלוקת שמהווה פתח, לדידי זה מהווה פתח. אני אסביר לכם על מה אני מתכוון, וזה אולי היסוד הגדול שעליו אני מנסה להתבסס. מחלוקת תקם נראה, אבל לא נענה, רק נציין עוד מחלוקת שלישית, נושא שלישי, זה מופיע ב, לא מופיע בפרק שני, אלא מופיע בפרק תשיעי בהכותב, על שטר של אבא וחזר ולבא בו, שנמחל שיבודו. גם שם אנחנו אמנם בגמרא לא רואים מחלוקת, אבל רואים את המחלוקת בין הפוסקים. אפשר לראות את זה מחלוקת בשולחן ערוך, זה מופיע בתור שתי דעות, דעה של המחבר ודעה של הרמ"א, כאשר זה כמובן מייצג את דעת התוספות מול דעת הרמב״ם והריף. נושא רביעי, זה נושא של המוכר שטר חוב. המוכר שטר חוב שחזר ומחלו, מחלו שיש בזה שאלה, אם מכרת איך אתה מוכל, ואם לא מכרת, זאת אומרת, אם מכרת איך אתה יכול למחול, אם אתה יכול למחול, אז מה מכרת? שאלה מעניינת, כשלעצמה יש על זה קצות יפה, שכדאי ללמוד אותו, בטח למדתם. תקצות בסימן סמך וו, סיף קטן כף וו, יש לו הסבר, יש לו שלושה הסברים להסביר את הסוגיה הזו של המוכר שטר חוב, שיש פה מין סתירה בין המחירה לבין יכולת המחילה. בנקודה חמישית, חוזר בחזרה אל פרק שלנו, אפשר לקרוא לזה פרק שני, זה התוספות בדף כף, שהתוספות עמלים מאוד להתמודד עם השאלה שמצד אחד יש את הכלל של מפיים ולא מפי כתבם, ומצד שני יש דבר כזה שקוראים לו שטר. לכאורה השטר, המציאות של שטר סותרת את היסוד הזה של מפיים ולא מפי כתבם, כי אם אי אפשר לקבל עדות כאשר היא נמצאת בכתב, אז איך באמת מקבלים את העדות של השטר? השטר לכאורה זה שטר, זה עדות, ואם זה עדות אז ממילא איך מקבלים את השטר? יש לזה את החיסרון של מפיים ולא מפי כתבם. אז זה חמש סוגיות שציינתי אותן כסוגיות שאני פחות או יותר מבקש להתייחס אליהן. אני חוזר בחזרה אל הסוגיה דווקא כפי שיכולתם להבין ממני את השנייה הזו, מחלוקת הרי ורי, מחלוקת מאוד מעניינת. הוציא אליו כתב ידו, יהודי חותם בשטר, אני חייב לפלוני מנה, ונותן את השטר, את הנייר הזה, את השטר הזה, למי שמלווה, והמלווה מוציא את הכתב היד, ואני לא יכול להגיד שלא קיבלתי מנה. עכשיו השאלה, הזה שגובה מנכסים בני חורין ולא גובה מנכסים משועבדים, זה הסבר פשוט יחסית. למה? כי אז אומרים, כי כל היכולת לגבות מנכסים משועבדים מבוסס על כך שבשטר יש קול, וכיוון שיש קול, אז ממילא כל מי שיקנה קרקע מהלווה ידע את הסיכון שבדבר, ולכן הוא מוזר מראש, ולכן אין בעיה. זה באמת הטעם הפשוט של גובה מנכסים משובדים בשטר. אבל כשזה כתב ידו, בלי נוכחות עדים, אז אין פה את אין את הקול, הקול לא נשמע, להיות שהוא לא נשמע, אז ממילא חסר פה היכולת לגבות מנכסים משובדים. אז זה לכאורה החלק הפשוט. אבל אם אני אפתח פה, בכל זאת יש לי הרי פה את הגמרא, תוספות בדף, כפי שאמרתי, בדף כפה אלף עמוד א', הוציא אליו כתב ידו, תוספות קטן, פסק רב אלפז, דווקא כשאומר לו היו דברים מעולם, אבל נימנו לומר פרעתי, ולא מציע אומר לשטר חביעד עמי ביי, אלא בשטר שיש בו עדים דגובה בו מנכסים משובדים, ואין יראה לרי, כי מניין לו זה החילוק, כי סבר שבכל שטר אינו רגיל לפרוע עד שיחזיר לו שטרו. הוא באמת הרי מבעלי התוספות, שואל מניין לו זה, מאיפה לוקח את זה? זה בעצם מה שאני אמרתי, כשרואים מחלוקת, אז צריך, כמו שאומרים, להבין מה יסודות המחלוקת. וזה, לכן, אני, התוספות הזה, כמו שאומרים, אפשר לומר, מתחיל. ואני באיזשהו מקום מנסה להגיד שיש פה מחלוקת בהבנת המושג שטר. זה באיזשהו מקום הנושא המרכזי של הדברים שאני אומר כאן ורוצה לומר. יש הבדל, צריך להבין מה זה המושג הזה של שטר, מהו הכוח של שטר. אז ההבנה הפשוטה אומרת ששטר זה בעצם מציאות של עדים, שצריך לדעת איך זה מועיל מן הכתב, אבל מציאות, יש עדים שאומרים שיש הלוואה, וממילא יש הוכחה שבן אדם לווה כסף, אבל לא רק שהוא לווה, אלא יש ראיה שהוא לא פרה. איך הראיה שהוא לא פרה? כי יש לו את הכלל ששטר חביעדי מי ביי, הרי זו היה האמירה של ה... מלווה לגבי הלווה, להגיד לו שהנה זו הוכחה שלא פרעת, אבל ממילא גם בו כתב ידו, כמו שאומר ארי מבעלי התוספות, רם אומר, עצם הדבר שהוא מחזיק את השטר ביד, זה מראה שהוא לא פרע, כי אם היה פורע, לא היה מחזיק את השטר. זה הדעה הזו, מכאן אתה לומד, ומה ריף סובר אם ככה, אז מה, מתחיל פה להיות ביקוח במציאות, אם זה כן הגיוני שיחזיר, או לא הגיוני שיחזיר, זה המחלוקת, רק מזה אני מנסה להתרחק מההסבר הזה שהאפשרי למחלוקת, שהם חולקים באיזושהי סברה, נקרא לזה בלבטית כזו, האם מסתבר שכן או לא, מה? זה לא הנקודה. בוודאי יש כאן משהו יותר עמוק במחלוקת שבין הריף לבין רי, ואז אני אוהב להסביר את מה ששמעתי מפי אחד מגדולי, מאחד יהודי גדול בתורה, שאהבתי לשמוע דברי תורה שלו, לא ראיתי אותו, לא הייתי במחיצתו, אבל היה הרב ויינברג מבעל שרידי אש, אם מישהו מכיר, והוא אמר, שמעתי ממנו דבר מעניין, ששטר זה מוסר כזה, שזה לא, יש לו ערך מיוחד, דומה למה למשל אפשר לדמות אותו, במושגים שלנו היום, יש דבר כזה שאצלנו היום יש המחאות, צ'קים. כשאדם מחזיק צ'ק על 100 שקל למשל, אז מה זה, זה ראיה שהוא קיבל בהלוואה כסף, שהוא נתן הלוואה כסף, זה סימן שיש לו 100 שקל ביד. הצ'ק עניינו שהוא מחזיק 100 שקל ביד. ה-100 שקל האלה לא נמצאים בצורת 100 שקל, אלא נמצאים בצורת שטר. ובצ'ק אתה הולך לבנק ומביא את הצ'ק הזה, אז אתה מקבל 100 שקל, אתה יכול לקבל 100 שקל, זה שווה 100 שקל. זאת אומרת, הצ'ק לא מתפרש כשטר ראייה שיש חוב שלא פרה, אלא עצם החזקת השטר משמעותה שהחזקתי כסף. זאת אומרת, זה הסבר יפה שתכף נראה איך יש לו מהלכים בכל הכיוונים פה. זאת אומרת, שטר, לפי ההבנה הזו, זה לא איזה הוכחה של עבב, זה לא איזה הוכחה של פרה, אלא זה עצמו הכסף. ללוויתי כסף, בגלל זה אני מחזיק כסף ביד. זה כמו שאם אני מחזיק צ'ק ביד, השייך לבוא ולומר שאם אתה מחזיק צ'ק ביד, שיבוא ואומר, מי שנתן לך את הצ'ק, אל תגווה בכסף הזה, כיוון שאני כבר נתתי לך בצורה אחרת את המשך, מה זה מעניין אותי? יכולים להתחיל להתווכח, מתווכחים על הרבה דברים אחרים גם כן, אבל בעיקרון אין לו מה לומר, יש לך צ'ק ביד, הצ'ק הזה הוא צ'ק כשר ונכתב לפי כל הכללים, אז ממילא הוא צ'ק כזה שהוא מייצג 100 שקלים שמגיע לי, לא שמגיע לי, שזה שלי, רק אני מחזיק ביד את השטר, ולזה קוראים שטר. גם אני מוכרח לומר שגם שמעתי פעם שיעור, גם מאוד גדול בתורה, זכיתי לשמוע שיעורים שלו לפני המון שנים, המון שנים, זה כזה היה רב שח בפוניביש, אני שמעתי אותו פעם בשיעור, ומצא חן בעיניי הדברים שהוא אמר, פחות או יותר דומה לזה, הוא אמר, יש מישהו שיש לו שטר, ויש מישהו שיש לו נייר. זאת אומרת, תבדוק מה יש לך ביד, יש לך שטר או יש לך נייר? אם זה כתוב בדרך החוקית, כפי ששטר צריך להיות, אז יש לך שטר, זה לא סתם נייר, זה שטר. וממילא, כיוון שזה שטר, שטר מייצג כסף. ממילא, אם אני עכשיו הולך בחזרה אל המחלוקת הזו, היפה, המעניינת הזו, שמופיעה כאן בתוספות, הוציאה עליו כתב ידו, אז זה באמת כמעט, זה הפירוש כאן של ריף. זה גם דעתו של הרמב״ם. זה גם דעתו של המחבר בשולחן ערוך, כאשר מנגד יש לנו את שיטת בעלי התוספות ושיטת הרמ"א בשולחן ערוך כחולק על המחבר. מה הריף אומר? הריף אומר ששטר, שאומרים שטר חביד עמי ביי, זה לא בגלל שזה הוכחה שהוא לא פרע. כי באמת יכול להיות במציאות מה ההוכחה הגדולה. אני מלווה מישהו כסף, אחר כך הוא רוצה להחזיר לי, אז באיזשהו מקום, בוודאי שהלווה מבקש לקבל את השטר בחזרה כדי שלא יגבו ממנו שוב. אבל אם הוא חבר שלי, אני מכיר אותו וזה דחוף לי העניין הזה, אז אני אומר, תיתן, אני אתן לך בהזדמנות אחרת, תחזיר לך את השטר. הוא שכח, ואחר כך הוא שכח, אז יהיה עוד מי ששכח עוד יותר, ואז ממילא בא לגבות עוד הפעם. יכול להיות, אבל זה הוכחה של 100%? האם זה הוכחה של עדים שבאמת בטוח שלא פרה? זה לא הוכחה גמורה. אז מה כן הפירוש כאן לפי הריף? לא שזה הוכחה, אלא שיש לי את הכסף ביד. הפירוש הוא שזה כמו שאני בא לבנק, ונראה את הצ'ק, אז הצ'ק הזה צריך להיות, אמור להיות כסף. להחליף את השטר בכסף. ואז אני מקבל את הכסף ביד, כיוון שזה הפירוש של השטר. שטר אומר שיש לי כסף ביד. שטר זה לא נייר, שטר זה משהו מיוחד, שזה נקרא שטר. ואני ממילא, אם אני מבין כאן את העניין הזה, אז זה המחלוקת בין הריף לרי. הריף באמת סובר ככה, וזה גם כמו שאמרתי דעת הרמב״ם, ואילו הרי מבעלי התוספות דוגל דווקא בדעה השונה, הראשונית, שהמושג ששטר חביה דימי ביי זה כמין הוכחה, או רק כמין הוכחה שלא פרה, כי אם היה פורה היה מקבל את השטר ביד, ויוצא מתוך הנחה שזה בכל אופן הנחה שהיא מספיק חזקה, שאפשר להיות בטוח אם היא ממנה, וממילא זה לא משנה אם הוציא עליו כתב ידו או לא, כי לפי הריף, כיוון שזה דין בשטר, השטר מתקבל כשטר רק שהוא נכתב כדת וכדין, אבל אם הוא לא נכתב כדת וכדין, אז לא, ומה הגדרים בשטר כשיהיה נכתב כדת וכדין? שיש עליו שטר, שיש עליו עדים, שעדים חתומים על השטר. שטר במושגים ההלכתיים של הסוגיות האלה שלנו פה בגמרא הזו, בכל המסכת ובדרך כלל, זה אומר שטר זה שטר עם עדים. הוציא אליו כתב ידו, זה לא שטר. זה נייר שיש בו דברים מעניינים, אבל זה לא שטר. אז לכן לפי ריף, כיוון שזה לא מכוח ההוכחה, אלא מכוח העובדה שיש לי שטר ביד, מכוח ההוכחה שיש לי שטר ביד, אז כאשר אני מוציא כתב ידו, הוציא אליו כתב ידו, זה לא נקרא שטר. לכן כיוון שזה לא נקרא שטר, הוא יכול לומר לו פרעתי, איי, אני מחזיק את הנייר ביד, אתה מחזיק את הנייר, אבל אני יודע שפרעתי, ורק לא היה לך את הנייר תחת ידך, ואני עשיתי לך טובה, שנתתי לך, הסכמתי לתת את הכסף, גם בהסתמך על, מאמין לך, שלא תרצה לגבות ממני פעם שנייה. לורי אומר, אין דבר כזה. מכל מקום זה הכלל, ודווקא כמו שאמרנו, שטר יש לו תנאים של שטר, זה בעצם גם דומה לצ'ק שלנו היום. אם הצ'ק נכתב שלא בסדר, אם בתאריך לא בסדר, הוא נכתב באיזשהו צורה, עם מחיקה או איזה דבר, גם בבנק לא יסכימו לשלם. מה זה משנה? מה, אתה לא רואה שכתוב שמגיע לי כסף? כן, אבל זה, הצ'ק הזה פסול, הוא פגום. כמו שצ'ק יכול להיות פגום, גם שטר יכול להיות פגום. זה אותו מושג. ולכן באמת אפשר להבין, וזה המחלוקת של בין רי לריף, בסוגיה הראשונה שציינו, ואני עובר לסוגיה השנייה, וזה באמת דומה מאוד, ובעצם רק מחזק את הרעיון הזה. הסוגיה השנייה זה הסוגיה שלא נמצאת בפרק שני, אלא נמצאת בפרק תשיעי, הופיע גם בסוגיה בבבא מציעא, מציאות של שטר של אבבו, איך כתוב שם? בעצם זה מופיע בדף פה עמוד א'. למטה. לומר אבס יומר רבי יוחנן, שטר שלווה בו ופראו, אינו חוזר ולווה בו שכבר נמחל שיבודו. זהו, זה סוגיה. כמו שאמרתי, זה מופיע גם בבבא מציעא. דברים שנפסקו להלכה לכאורה, אבל שוב נפסקו להלכה עם שתי דעות שונות. מה מדובר? מדובר על שטר של אבבו, מעשים בכל יום, ופראו, גם זה מעשים בכל יום, אבל יש פה משהו שאינו מעשים בכל יום. עד שהלווה החזיר את הכסף, הוא נזכר שבעצם הוא זקוק עוד פעם לכסף, אז הוא אומר לו, תן לי בחזרה, או תן לי עוד עכשיו, כשאני בחזרה את הכסף שפרעתי, כמו את המנה הזה, נגיד על המנה מדובר, 100 שקלים כביכול, ואז באמת, אז אמרו, טוב, אבל צריך לכתוב שטר. היי, תעזוב, מה צריך לכתוב שטר? כבר יש לנו פה את השטר שנתנו, ורק לא מזמן החזרתי לך אותו. אפשר להשתמש בו פעם שנייה, מה זה משנה? בשטר יהיה כתוב, השטר יהיה כתוב, מה שעכשיו אתה רוצה ממני בחזרה, מה העניין, יענו לקבל עוד פעם 100 שקלים. אז מה כתוב? כתוב שאינו חוזר ולווה בו, שכבר נמחל שיבודו. ואם עשה את זה, אומר רש"י, מי שפראו בטל השטר, ונמצאת מלווה השנייה מלווה על פה, ואינו גובה מן הלקוחות. זו באמת שאלה מעניינת, שנזכרת פה באמת בדברי הראשונים, ונזכרת גם בשולחן ערוך, אם אינני טועה, גם זה מופיע פה בשולחן ערוך, במ"ח, סעיף א', שם רואים את המחלוקת בין הרמ"א לבין המחבר. אבל הלשון המעניינת היא באמת לשונו של הרמב״ם, הרמב״ם כשהוא מביא את ההלכה הזו בהלכה בפרק י' הלכה ז', הוא אומר שעל השטר הזה הרי הוא שטר שלווה בו ופראו וחזר ולווה בו שכבר נמחל שיבודו. אומר הרמב״ם מילה שונה, לא שכבר נמחל שיבודו, אלא הרי הוא כחרס. מעניין, הרי הוא כחרס. חרס זה מה שהיה נקרא חספה באלמה. הרי הוא כחרס, זאת אומרת, אומר הרמב״ם, ששטר כזה הוא כמו חרס. למה נפקמינה? הנפקמינה, ברור לנו לפי כל הפוסקים, שבשטר הזה אי אפשר על ההלוואה השנייה, אם הוא כבר כן עשה את זה בפעם השנייה, לגבות מנכסים משעובדים. למה? מבני שנכסים משעובדים זה הכוונה לגבות מן הלקוחות. לגבות מן הלקוחות התנאי הוא שיש קול, והקול נעשה בדרך כלל בשטר שיש עליו עדים על ידי פרסום הידיעה של ההלוואה, אבל אם הוא כבר החזיר את ההלוואה ורק לקח פעם שנייה הלוואה, לקח פעם שנייה, בפעם השנייה כבר אין קול על הלוואה השנייה, כי הרי לא נעשה שטר במיוחד עם חתימת עדים נוספת, אלא משתמש באותו שטר בפעם השנייה, אז השימוש בפעם השנייה הוא כבר לא מאפשר בשום אופן לגבות מנכסים משעובדים. אבל לגבות מנכסים מן חורין, לכאורה למה לא? יש לי שטר ביד, שהוא שוב מהווה הוכחה שאתה לא פרעת, כי אם היית פורע היית מחזיר את השטר. הוא החזיר את השטר, הוא לקח את השטר, אבל הוא נתן אותו שוב בפעם השנייה. אז השאלה מה אכפת לי? בפעם השנייה גם כן, עכשיו עובדה היא שיש לי שטר ביד, והשטר אומר שאתה חייב כסף, אז במילא למה אני צריך... למה לא תאמין לי, או למה לא מאמינים לו? והוא טוען בכוח התגולו, ושהוא כבר פרה. אז עכשיו השאלה מה הדין? אומר הרמב״ם, הרי הוא כחרס. אם הוא אומר שהוא כחרס, משמע שזה לא שווה כלום. לא שווה כלום, הוא לא יכול אפילו לבוא ולומר, מה ישתך ביד עם מי ביי. ועל זה נחלקו הפוסקים, כפי שאמרתי, כי יש כאלה שסוברים, שדווקא כן יכול לומר, במה נחלקו? כדברים המובנים אליהם עכשיו, בעצם באותה שאלה שדיברנו מקודם במחלוקת של הריף והרי, בעצם באותה אותה מחלוקת. הריף הוא כעת, כפי שהצגנו את זה כמו הרמב״ם, הודעת המחבר בשולחן ערוך, ששטר שלווה בו וחזר ולווה בו פעם השנייה, כבר אין לו דין של שטר, כי על הלווה השנייה לא היה מעשה של שטר בפני עצמו, לא היה פה שטר, זה שטר של שימוש חוזר, השימוש החוזר כבר לא מאפשר לתת לשטר הזה שם של שטר בהגדרה המיוחדת הזו שאמרנו שזה שטר. הרי אמרנו ששטר חביד עם מי ביי זה לא הוכחה שלא פרעת, אלא זה עצמו אומר שמגיע לי, שכסף שלך נמצא אצלי. זה מה שזה הפירוש שטר. זה נכון לגבי שטר שנכתב בשביל ההלוואה המקורית, אבל בשביל ההלוואה השנייה זה כבר שוב לא שווה שום דבר. ולכן אומר הרמב״ם שזרי הוא כחרס, אבל אם תעיינו שם בשולחן ערוך במכבדת הרמ"א, תמצאו שהוא אומר שגם הוא לא יכול לטעון פרעתי, כי שטר חביד עם מי ביי. אם הולכים לפי רי מבעלי התוספות, שהנושא הזה של ההוכחה של שטר חביד עם מי ביי, זה רק בגדר הוכחה שלא פרעת, וזה מספיק בתור הוכחה, אף על פי שאפשר היה להתווכח על זה שאני כבר כן פרעתי, רק לא החזרת לי את הנייר, אבל לא אומרים את זה, כך הרי אומר, כי לא מניחים שזה לא נכון. ממילא אתה יודע מכאן לומר שגם כאשר שימש פעם שנייה בשטר, אז נותן את השימוש השני, גם נותן לו את היכולת להוכיח שהוא לא פרע את הכסף. זאת אומרת, המחלוקת הזו ממש מקבילה למחלוקת בנושא הראשון שדיברנו, בסוגיה של הוציא עליו כתב ידו, שזה לא שטר, מה שנקרא, פורמלי, מדויק, שטר רשמי, וגם בנושא ששטר שלווה בו וחזר פרה וחזר ולווה בו. זה פחות או יותר אותו רעיון ואותו יסוד, וזה מחלוקת שמופיעה כאן כמה מקומות. מעבר לזה, בפחות בנחרצות, אבל בכל אופן כרעיונות, אני רוצה להתייחס ככה בקצרה לשלוש סוגיות. שלוש סוגיות לא קלות, נקלח שוב מן הקל אל הכבד. המוכר שטר חוב, בדף פעיבה ומוד א', המחירה של שטרות זה דבר שהוא מוסבר, מוכר שטר חוב, וכתוב שם ומחל, יכול למחול אחר כך על החוב שלו, בדף פעיבה ומוד א', זוכר שאתה חוב לחברו, חזר ומחלו ומחול. קורא זה דבר, מה שנקרא במידה מסוימת, קצת מקומם. אדם מוכר שטר חוב, זאת אומרת, הוא צריך כסף עכשיו, והוא יודע שהלווה שהוא חייב לו, הרי לא ייתן את הכסף רק בעוד זמן, אז הוא מה עושה? מוכר את השטר. מקבל סכום ששווה לאותו זמן שהוא נתן, אבל לכאורה בעקבות זה הבעלים על החוב, זה הקונה. ובכל זאת יש כאן איזו הלכה קצת, כמו שאמרתי, אפילו טיפה מקוממת. מצד אחד אני מוכר, מצד שני, אם אני מוכל, אז ביטלתי, שמטתי את הקרקע מתחת לרגליים של הקונה. זה משהו כזה, קונס כזה. והאמת היא שהשאלה נשאלת פה בדי כל מי שלומד את הסוגיה הזו, מה בעצם, איזה מין דבר זה? זה באמת אי צדק, אפשר לומר. בכל אופן דבר שהוא קשה, וההלכה נפסקה ככה. יש על זה קצות, כדאי לי לדעת, מי שעוד לא למד את הקצות הזה, בסימן סמך וב, סיף קטן כו וב, לא יודע אם הגעתם לסוגיה של מכירת שטר חוב, הקצות אומר על זה שלושה הסברים. הסבר אחד, שזה מכירת שטרות, זה בעצמו חידוש שאפשר למכור שטר, אבל זה רק מדרבנן. דבר שני, שהוא מוכר את השיבוד נכסים ולא מוכר את החוב בשיבוד הגוף, הבחנה בין שיבוד נכסים לשיבוד הגוף. הדבר שלישי, שזה רק הרשאה לחוב לגבות, אבל לא העברת בעלות על החוב. זה בקצרה, אני אומר את הקצות המיוחד הזה שמדבר על העניין. ואני מוכרח לומר ששלושת ההסברים קצת קשים, ואני רוצה לתרום איזשהו הסבר לעניין הזה מכיוון שהתחלתי לדבר בו. זאת אומרת, אם אני באמת יוצא מתוך הנחה שהמושג שטר יש לו איזשהו גדר מיוחד, אז אני יכול לבוא ולומר שיש להבחין בין השטר לבין החוב. שטר זה מתרגם כסף, אבל זה לא החוב בעצמו. החוב הוא חוב של המוכר. השטר אומר שיש לי כסף אצלך, זכות לגבות כסף אצלך. ואת המחירה של השטר, מחירה של השטר אתה יכול להבין על ידי זה שאתה מוכר את השטר ולא מוכר את החוב. אולי לזה גם הפירוש הוא שהרמב״ם אומר, כמו שהקצות מביא, שזה מחירה מדרבנן, כי זה לא מחירה מדורייתא, כי מחירת שטר בעצמו זה דבר שהוא בעצם, כמו שאומרים, אין גופו ממון, בסופו של דבר זה בכל זאת רק נייר. אבל בכל אופן, הרעיון שאני רוצה פה לתרום לדיון הזה, שמחירת שטר, מחירת שטר זה לא מחירת חוב ולא מחירת שיבוד נכסים, אלא מחירת השטר. אם אנחנו מבינים שהשטר יש בו איזשהו גדר מיוחד, זה לא גדר של הוכחה, אלא זה גדר שכמו צ'ק כזה, השייך לבוא ולדבר. זה כמו למשל שמישהו ימכור צ'ק למישהו, אחר כך ילך לבנק ויוציא את הכסף שהיה לו שם בבנק, אין לו כיסוי לצ'ק. אז מה קורה כשאין כיסוי לצ'ק? גם אתם בטח יודעים, לא משלמים. כשאין כיסוי אז לא משלמים. אז כשאדם מוכר שטר חוב, הוא מכר את השטר כמושג כמו צ'ק הזה, אבל הוא מוכל על החוב, אז כשהוא בא לתרגם את מה שיש בו ביד לכסף, אומרים לו כן, אבל אין כיסוי. זה לא שאלה של הוכחה אם היה פירעון או לא היה פירעון, פשוט אם יש כיסוי או אין כיסוי. וזה שייך לדבר על מחירת שטרות, במובן הזה של מחירת שטר, שיש בעצם מה למכור בכלל, וזה בעצם השאלה שדנים בה, מה מכרת? מכרת את השטר כאשר מדובר על, כשאנחנו מבינים ששטר זה יותר מאשר סתם נייר. זה נושא רביעי. נושא חמישי. כן, כמו שאמרתי, זה הבחנה בין השטר לבין החוב. נו, אין לווה, אין לו כיסוי. הצ'ק הוא כסף בבנק. בבנק, אם יש כיסוי, משלמים. אם אין כיסוי, לא משלמים. ככה זה כאילו בבנק של המוכר. בבנק של המוכר צריך היה להיות, כשאין כסף, אז אין כסף.
אני אומר, אין כסף של צ'ק, ושאין כסף של הלווה.
אבל זה ביחד. השאלה אם יש כיסוי לשטר הזה או אין כיסוי. אם כבר, אם הוא מחל על החוב, אז אין חוב.
טוב.
עד כאן. להתווכח על זה בלי סוף, לא יהיה מזה. אני עיקר הדבריי היה מכוון לזה שהמושג מחירה פה יש לו על מה לחול. יכול להיות של זה, כי באמת הרמב"ם מוסיף סובר שמחירת שטרות זה דרבנן ולכן המחילה מועילה. כיוון ש... אבל השאלה היא על מה, על מה מכרת. השאלה יש מה למכור או אין מה למכור. אני מוסיף שהגדר של המחירה חל על השטר, כאשר בשטר יש בו איזשהו גדר שונה מאשר סתם. זה לא כמו שאתה מוכר את העדים. למכור עדים, אתה יכול למכור עדים. העדים נמצאים בעולם וצועקים שיש פה חוב. אז מה אתה מוכר? אבל אם מדברים על השטר כגוף חפצה בפני עצמו, שייך לדבר עליו מחירה. אבל המחירה הזו תלויה ועומדת אם יש כיסוי או אין כיסוי. מה ש... עד כאן. ברשותך. הדבר הנוסף, לא שאין מה לדון במה שאתה אומר, אני אומר שכן, אני רק מציע, כשאני רואה את כל שלושת הדעות של הקצות, אתה מבין שמן הראוי, אולי זה מתחבר אל ההסבר הראשון של הרמב״ם. ככה נראה לי. היות שהרמב״ם נמצא בדעה, לפי דעתי, שהשטר הוא מגדר מיוחד של שטר ולא רק נייר, אז זה מתחבר אצלו הסברה שזה מכירה מדרבנן. כי באמת לא שייך פה לדבר על מכירה דורית, אבל מה אתה מוכר? אתה מוכר את השטר. השטר הופך להיות חפצה בפני עצמו. כשיש מושג כזה, אז יש גם אפשרות למכור אותו. כשאין מושג כזה, אין מה למכור. אם כל השטר זה רק מייצג עדים, למכור את העדים אתה לא יכול. מעבר לזה, יש עוד שני דברים שאפשר עוד לדבר עליהם בעקבות העניין הזה. כאן יש תוספות חשוב ומעניין בדף כף, שוודאי הגעתם אליו, לעניין הזה של עדים מפיהם ולא מפי כתבם. התוספות מתמודדים עם העניין הזה, אם מפיהם ולא מפי כתבם זה חיסרון בעדות, אז איך באמת שטר מועיל? יש על זה כל מיני הסברים בתוספות. ואחד ההסברים שאני תמיד אוהב קצת להגיד אותם, ולא רק אני, אלא הרבה מן הלומדים בדרך כלל אוהבים להסתמך עליהם, זה מה שאומרים פה התוספות בתוך דבריהם, ששטר זה משהו מיוחד. שטר זה לא, אמרתי, שטר זה לא נייר. שטר זה משהו מיוחד שבעיקר הוא שונה. זה לא נייר שיש עליו עדים, אלא זה שטר בעקבות העדים שחתמו. זה שטר. זה לא נייר שיש בו עדים, אלא זה שטר. מה עושה את השטר? כאן יש אחד מהרעיונות היסודיים מאוד בתוך דברי התוספות. הוא אומר ש... זה לא חשיב שטר, אלא כשעשוי מדעת שניהם, מדעת הלווה שהוא חייב. אז חשיב שטר. זאת אומרת, אתם שמים לב, תוספות פה אומרים איזה מילה כזו, כמו שאני אמרתי, אני מתחבר אל התוספות. אז תוספות אומרים, מתי השטר נקרא שטר? כאשר זה נכתב מדעת הלווה. מדעת המתחייב זה נקרא. אם זה מדעת המתחייב, אז זה נקרא שטר. אם לא, זה לא נקרא שטר. מה זה לא נקרא שטר? שני יהודים, רובן ושמעון, חתמו על הנייר, כותבים שהוא חייב. מה זאת אומרת? חשיב שטר, לא חשיב שטר. אלא התוספות פה מתמודדים עם העניין הזה, ובתוך הדברים שלהם, יש כאן כמה הסברים בתוספות, שאני לא אחזור עליהם כולם, אתם תלמדו את התוספות, תראו את כל המהלך שלו, כל מיני הסברים וכל מיני דברים שקשורים לכל השיטות שאמרנו. אבל בנקודה הזו המיוחדת שאני אראה לי פה, שיש פה איזשהו חידוש בהגדרה, זה באמת המושג של שטר, וזה לא סתם ככה שני אנשים שחתמו על נייר וממילא זה בסדר, כי על חתימה של שני עדים על נייר יש לנו תמיד את הקושייה של מפיהם ולא מפי כתבם. זה לא מועיל, אתה חייב להגיד שאתה יוצא מהבעיה של מפיהם ולא מפי כתבם. אתה יוצא מהבעיה הזו. מתי אני יוצא? כאשר יש לי שטר. אני לא מדבר על נייר, אני מדבר על שטר. לא מדבר על עדים, אלא אני אומר, אני מדבר על שטר. שטר, אם יש עדים אז יש שטר, אם עדים אין שטר, יש עוד כל מיני תנאים, מה שנקרא פה דעת המתחייב, דעת הלווה, כמו שהוא אומר פה, דעת שניהם. זה לדעתי בנוי ומונח בתוך הדברים ממש. ועוד? נשחרר הכל זה רק נייר, זה מושג של אין גופו ממון, אין גופו ממון. דרך אגב, גם היום, פעם היו מאפשרים להעביר צ'קים מאדם לאדם. היום נדמה לי שהעניין הזה הולך ומצטמצם. זה לא כל כך פשוט להעביר ניירות, למכור ניירות. זה רק נייר אחרי הכל, רק זה נייר שיש בו תוקף מיוחד. מחירה מדרבנן, זה הרמב״ם. מעבר לזה, יכולתי להוסיף פה עוד, אבל נראה לי פה שזה יהיה כבר דבר לאריכות. האמת היא שאני פעם אהבתי יותר את הפירוש של רבנו תם. אם תענו שם בקצות, אתם תראו שהוא מביא את רבנו תם, שרבנו תם עושה את ההבחנה בין שיבוד נכסים לשיבוד הגוף. ואז באיזשהו מקום, גם זה לא כל כך מובן, טוב, זה כבר ויכוח עם הקצות. מה זה נקרא למכור, רבנו תם, מה זה נקרא למכור שיבוד נכסים? איך מוכרים שיבוד נכסים? דבר שעוד לא ברשותו בכלל. שאלה מעניינת, ולכן אני הייתי אומר, במקום שיבוד נכסים, אתה מוכר את השטר ולא מוכר את החוב. אבל זה נראה לי מתחבר יותר טוב לתירוץ הראשון לרמב״ם, שזה ממילא רק מדרבנן. מעבר לזה, יש עוד סוגיה לא קלה, שאני גם לא בטוח בעצמי עד הסוף, אבל היא כל הזמן מושכת את תשומת ליבי. זה בסוגיה בדף יוטט. בדף יוטט אנחנו רואים שהמודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו או לא צריך לקיימו. אז זה עושה שם בסוגיה ככה. אם צריך לקיימו, אז הלווה נאמן לומר פרוע או נאמן, או אמנה. אם אין צריך לקיימו, אז הוא לא נאמן, לא נאמן. מה הלכה? הלכה שצריך לקיימו. מה פירוש כאן צריך לקיימו או לא צריך לקיימו? הדברים איכשהו מוסברים בתוספות, וכאן קשורים בוודאי למהלך שאנחנו מדברים עליו כאן. ככה נראה לי. למרות שזה די קשה, סוגיה די קשה. מה ההבדל? מה פירוש מודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו או לא צריך לקיימו? האם אנחנו, כל מה שמדובר בשטר זה כמין בגדר הוכחה, הוכחה שלא פרה את הכסף? אז אם מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו, אז יש את ההוכחה. מה ההוכחה? ההוכחה שהשטר נמצא בידיים של המלווה, שאם השטר נמצא בידיים של המלווה, מגיע לו כסף. זה לא הוכחה, זה הוכחה. מודה בשטר שכתבו, הרי זה שהשטר נכתב או לא מזויף, זה מתוך זה שהוא מודה. ואין צריך לקיימו, כי זה לא משנה לי כן קיום, לא קיום. הבעיה היא בהוכחה, מיני ובי, שהוא לא פרה את החוב. אבל אם מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, רוצה לומר שאנחנו מתייחסים אל השטר לא בתור הוכחה, אלא בתור חפצה של גביית כסף. ממילא כל הנתונים צריכים להיות מושלמים בשטר. אמנם הוא מודה, אבל הוא אומר שפרוע באותה מידה, או שהוא אומר שזה אמנה. הוא מודה. אבל יש לי את השטר ביד, השטר ביד לכאורה הוא בכיוון של הוכחה, אבל ההוכחה לא מושלמת, כי צריך לקיימו. כל זמן שלא קיימת, חסר בשלמות של השטר. השטר לא מושלם. אז מודה בשטר שכתבו, אם צריך לקיימו, לא צריך לקיימו, הווה אומר, אם מודה בשטר שכתבו, אינו צריך לקיימו, זאת אומרת שאין שום בעיות פורמליות בשטר, זה רק יש הוכחה או אין הוכחה. ואם אתה אומר שמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, זה אומר שצריך את ההוכחה, לא את ההוכחה, אלא את הטיפול בשטר בצורה מושלמת. ורק אז, אף על פי שהוא טוען שהוא פרה, לא יצטרך לשלם את החוב שהוא מגיע לו. הנה ככן, זהו הדבר, המהלך שרציתי להראות. אני מקווה שהדברים פחות או יותר פורים, מקווה שהם מקובלים, ואם לא, גם אפשר להתווכח. זה לא מלחמתה של תורה, זה ודאי שחלק מהעניין זה גם לדון ולהתווכח ולהגיד את הדבר. אני רציתי להציע פחות או יותר את הכיוון. אני יודע, כשאני לומד באיזה סוגיה שטרות, תמיד עולה בדעתי מיד הרעיון הזה, ואני בודק את עצמי או את הסוגיה, לפי העניין הזה, האם מדברים על השטר בתור הוכחה בלבד, או שמדברים על השטר בתור איזה חפצה, שבעצם הופך להיות בעצמו, מייצג את הכסף בעצמו. בעזרת השם, תמשיכו ותגדלו ותפתחו בדברי תורה, בלימוד תורה, בעיון, בכל הדרכים שאתם לומדים. עלו והצליחו בעזרת השם, ויהיה השם עמכם בדברי התורה, בכל מה שתעשו, תצליחו ותהיה הברכה מצויה לידכם. כל טוב.